ששם הגמרא בעצם עושה תרגיל כזה שנעמיד את אחד מהצדדים על הצד השני, כן, פיקוח נפש מול שבת, אז הגמרא אומרת שחלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. זאת אומרת, העובדה שאתה מציל אותו, מאפשרת לו לשמור הרבה שבתות, אז אתה יכול למדוד את ערך החיים מול ערך השבת, כיוון שאתה מאמין את ערך החיים, אתה מודד את ערך החיים במונחי שמירות שבת. ברגע שאתה מודד את זה במונחי שמירות שבת, אז זו אותה יחידת מידה, ועכשיו אחד יכול להכריע את השני. הזכרתי שזה לא אומר...
ערך שבת זה גדול שווה.
מה?
ערך החיים הוא גדול שווה
שמירות שבת. כן, גדול ממש אפילו. לא רק בגלל שיש פה יותר שבתות, אלא כמו שאמרתי קודם, החתם סופר כבר מראה זה בכתובות, שיש ערך לחיים. זה לא נכון לראות את הכלל הזה של חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, ככלל שאומר שהחיים הם אמצעי למצוות. או אין להם ערך מצד עצמם, רק זה שהם מאפשרים לקיים מצוות. יש ערך לחיים, אבל העובדה שיש ערך לחיים לא מאפשרת לי להכריע את הדילמה בין ערך החיים לבין שמירת שבת, ולכן מה שאני עושה, אז אני אומר, מעבר לערך שאין בחיים עצמם, לפחות יש בזה גם ערך של שמירות שבת. זה מספיק כדי לדחות את האיסור של חילול שבת. אם נוסיף לכף המאזניים גם את ערך החיים, אז ודאי וודאי שזה ידחה. אז זה מנגנון אחד, וחי בהם ולא שימות בהם, המכניזם, המקור השני שהגמרא מביאה שם, מציג תמונה שהיא לכאורה הפוכה, שהחיים הם בעצם אמצעי של, אמצעי, סליחה, שהמצוות הם אמצעי כדי לחיות נכון, ובמקום שאנחנו לא חיים בגלל קיום המצוות, אז הן לא מוטלות עלינו בכלל. שוב פעם, יש פה איזשהו, נכון שיש פה מקור מפסוק, אבל כמו שאמרתי, המקור מפסוק לא יכול לפעול בלי שאנחנו פותרים את הבעיה במישור הפילוסופי. אז אם יש לנו שני ערכים שבאמת... הם אינקומנסורביליים, זאת אומרת, הם לא נמדדים באותה יחידת מדידה, אז גם פסוק לא יכול להגיד לי מי מהם גובר, כיוון שהפסוק לא, כמו, הזכרתי שאלות נונסנס כאלה, כן, כמו, אני יודע, מה יש יותר טוב לב או עננים בשמיים? מה יש יותר בעולם? על השאלה הזאת אין תשובה, לא שאנחנו לא יודעים מה היא התשובה. אין תשובה. כיוון שכמה במונחי כמה טוב לב יש, וכמה במונחי, בהקשר של כמה עננים יש בשמיים, אלה שאלות כמה אחרות לגמרי. טוב לב לא נמדד במונחים של מספרים. כמה טוב לב יש? 17 וחצי. וכמה עננים יש בשמיים? התוצאה היא מספר. השאלה מה יש יותר, אין לה תשובה, לא שאני לא יודע את התשובה עליה. כן, אז אם יהיה פסוק שיגיד שיש יותר טוב לב מאשר עננים, אין לזה שום משמעות, גם פסוק לא יעזור פה. כיוון שפה אין תשובה, פסוק יכול לעזור במקום שבו ישנה תשובה, ואני לא יודע מה היא. אז הפסוק אומר לי, בסדר, דע לך, התשובה היא זאת. אבל אם אין תשובה במובן המהותי, אז מה זה עוזר פסוק? אי אפשר לענות את זה. מה? אם הוא יגיד שאין תשובה, בסדר, אבל אם הוא נותן תשובה, זה לא יכול להיות. אז זה אומר שכנראה יש תשובה. ולכן, עד חי בהם ולא שימות בהם, גם אם המקור, וזה דוגמה, גם אם המקור להכרעת הקונפליקט נלקח מפסוק, שאצלנו זה תמיד מין שפן שנשלף מהכובע, כן? אם מוציאים פסוק, אנחנו מסודרים. אז פילוסופים שעוסקים באתיקה, אין להם את הכלי הזה. הם מחפשים איך להכריע את הקונפליקט. אין להם, או, יש פסוק, אז אין בעיה, אני פטור מלבדוק את השאלה ברמה הפילוסופית. אז זה נכון חלקית, זה לא נכון לגמרי. זאת אומרת, זה לא יכול לפתור בעיה פילוסופית מהותית, הפסוק. זאת אומרת, אם יש שאלה שלא ניתנת להכרעה, שאין הכרעה לגביה, גם פסוק לא יעזור. אם יש שאלה שניתנת להכרעה, רק אני לא יודע איך להכריע, אז הפסוק אומר לי, תכריע כך. אז וחי בהם ולא שימות בהם, יש פה גם כן בעצם איזשהו סוג של הכרעה, שאומנם נלמד מפסוק, אבל אחרי שנלמד מפסוק, אני צריך לחשוב מה הוא אומר. זאת אומרת, מה הפסוק אומר לי? כי הרי למעשה גם הפסוק לא אומר, זה חכמים... דורשים את זה. כתוב, אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחז"ל דורשים מזה, וחי בהם ולא שימות בהם. לא כתוב בפסוק שפיקוח נפש דוחה שבת. אנחנו לומדים את זה משם, לכן די ברור, לא מתחיל מהפסוק. אנחנו משתמשים בפסוק כמקור, אבל ברור שמאחורי זה גם יושב איזשהו היגיון. וההיגיון אומר שאנחנו כנראה רואים את המצוות כאמצעי לחיות נכון. המצוות הן באמת לא ערך במונחים של ישעיהו ליבוביץ'. המצוות הן אמצעי. הן אמצעי לחיות נכון. עכשיו, אם בגלל קיום המצוות אני נאלץ לוותר על החיים שלי, לא לחיות, אז אין להם מקום. אז אין מצוות. אז אין מצוות. זה כמו, דיברנו ביחס לכיבוד אב ואם, אז ראינו שם כמה מכניזמים להסביר את העניין הזה שאם אבא שלך אומר לך לעבור עבירה, אתה לא צריך לשמוע בקולו. כיוון שאתה והוא חייבים בכבודי, כיוון שמה שאתה חייב בכבוד האבא זה רק בגלל ציווי הקדוש ברוך הוא. הבאתי לזה כמה דוגמאות לדחיות מן הסוג הזה, שאני זוכר נדמה לי שדיברנו על לימוד תורה מול מצווה, שמפסיקים לימוד תורה בשביל לקיים כל מצווה עוברת. למרות שבדרך כלל עוסק במצווה פטור מן המצווה. אם אני עוסק במצווה אחת ובא אחרי מצווה אחרת, אני פטור, אני כרגע עוסק במצווה הזאת. ודווקא תלמוד תורה שהוא כנגד כולם, אותו צריך להפסיק לכל מצווה עוברת. והסיבה לזה, זה בגלל שתלמוד תורה עניינו ללמוד כדי שבסופו של דבר זה גם יתיישם. אם הלימוד הוא זה שמוביל אותי לכך שאני לא אוכל ליישם את מה שאני לומד, אז אין חובה ללמוד. אז לכן זה בדיוק שיקול דומה. אז לכן ברור שאת הלימוד אני מפסיק, לא בגלל שהוא פחות חשוב מהיישום. זה לא נכון לקרוא את זה שהוא פחות חשוב. זאת לא דחייה נורמטיבית מה שקראתי, שהערך האחד גובר על הערך השני. זה שיקולוגי. זאת אומרת, אם מטרת הלימוד היא כדי שאני אוכל לדעת איך ליישם או מה ליישם, אז לא ייתכן שהלימוד עצמו ימנע ממני את היישום. זה לא שיקול שאומר שהיישום יותר חשוב מהלימוד. הוא לא בכך יותר חשוב מהלימוד. תלמוד תורה כנגד כולם. זאת אומרת, זו מצווה... מבין השקולות, איך זה קונטרס של הרב וולבר, שמדבר על המצוות של שקולות כנגד כל התורה. זה קונטרס מאוד מעניין. יש מדרשי חז"ל, הוא מביא נדמה לי שבע, אני חושב, שבע מצוות שכל אחת מהן חז"ל אומרים שהיא שקולה כנגד כל התורה. זה בוטסטראפ, אני מבין איך זה יכול להיות. מצווה 17 שקולה כנגד כל התורה, וגם מצווה 32 שקולה כנגד כל התורה, כולל 17. אז איך העסק הזה קורה? אני חושב שזה, אני אפילו לא זוכר מה התשובה שהוא מציע, אבל די ברור ששקול כנגד כל התורה מבחינה מסוימת. זה ברור, זה בחינות שונות.
פנימות תורה מצד עצמו הוא גם ערך וגם מצווה.
נכון.
אז איך מצווה לבד תהיה יותר גדולה גם מערך וגם מצווה?
זה מה שאני אומר, זה בדיוק הנקודה, שזה לא יותר גדול. מה שאני מפסיק את לימוד תורה, זה לא בגלל שהמצווה יותר חשובה מהלימוד. אין פה דחייה נורמטיבית. זה מה שאמרתי, דחייה נורמטיבית. אבל אם אני בונה סולם ערכים, אני אומר, ערך א' גובה לערך ב' כי הוא יותר גבוה בסולם, זה מה שקראתי דחייה נורמטיבית. אבל פה אני מדגים כל מיני הדגמות שבהן אני פותר קונפליקטים בלי לבנות סולם ערכים. בלי דחייה נורמטיבית, אלא פה זה מין שיקולוגי כזה. לא בגלל החשיבות, יכול להיות שתלמוד תורה יותר חשוב מכל המצוות. אבל לא ייתכן שבגלל הלימוד אני לא אוכל לקיים את המצוות, כי אז הלימוד עצמו הוא לא לימוד. אז בשביל מה להמשיך עם הלימוד? בסדר? אז לכן, זה בדיוק הנקודה. כמו שאני מנסה להרוויח פה את העניין, שאין פה, הרבה פעמים הקונפליקטים לא נפתרים בצורה שהיינו חושבים במבט השטחי, שעיקרון א' יותר חשוב מעיקרון ב', אז הוא דוחה אותו. כל הדוגמאות האלה הן בדיוק דוגמאות שמראות שזה לא עובד ככה. כמו שבדרך כלל באמת קשה לעשות את זה. מה זה ערך א' יותר גדול מערך ב', הרי זה נמדד ביחידות מידה שונות, אז איך אני יכול לקבוע מי יותר ומי פחות? זה בדיוק הסיבה שאנחנו תמיד מוצאים כל מיני טריקים לוגיים או פילוסופיים כאלה, כשאנחנו עוסקים בעקרונות הכרעה, כן? בפתרון קונפליקטים. עכשיו, יש עוד משפחה של עקרונות הכרעה, שמאפשרים לנו לטפל במקרים שבהם אנחנו לא מצליחים באמת לבנות סולם, לקבוע דחייה בין ערך אחד לבין ערך אחר. אפשר, יש עיקרון שאומר שבע אל תעשה עדיף. יש מקום להתלבט אם הוא שייך למשפחה הזאת. כן, יש עשה, דוחה לא תעשה. מה קורה אם יש עשה מול עשה? יש התנגשות של עשה מול
עשה.
שבע אל תעשה עדיף, נכון? אז אנחנו לא עושים. אז מה זה? זה אומר שהעשה שמתקיים בישיבה, כן, הרי כשיש עשה מול עשה, זה תמיד עשים בעלי אופי שונה. כן, יש עשה שמתקיים על ידי שבע אל תעשה, ויש עשה שמתקיים על ידי קום עשה. הם מתנגשים. עכשיו אני שואל, מה לעשות? שבע אל תעשה עדיף. כיוון תעשה עדיף, אין פירושו שהעשה שמתקיים באופן הפסיבי הוא יותר חשוב. להפר דווקא, הסברה אומרת שזה פחות חשוב. אבל העיקרון הזה עוקף את הצורך לדרג את הערכים זה מול זה. אלא אומרת, תראה, אם אין לך צורה אחרת להכריע, אם אתה, עשיית מעשה דורש את הצדקה. אם אתה לא, אין לך הצדקה לשום כיוון, כן, כמו החמור של בורידן, אז אתה לא עושה. בשביל לעשות, בשביל לעשות מעשה צריך איזושהי הצדקה. או אם אנחנו רוצים להטיל מטבע. לפעמים אנחנו עושים הגרלה כדי לבחור בין שתי האפשרויות. גם זה, ברור שזה לא אמצעי כדי לדעת מי מהם יותר חשוב מהשני. אני כן אכנס למיסטיקות ולהגיד שהגורל בעצם מסמן את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה. אבל באופן הפשוט, הגרלה במובנה הרגיל, זה אמצעי כדי להחליט במקום שבו אני נמצא במצב של החמור של בורידן. זאת אומרת, אם יש שתי אפשרויות שקולות, אין טעם למות ברעב באמצע, או לא לקיים את שתיהן. אז אני עושה הגרלה ואני בוחר אחת באופן שרירותי. כן? אין דרך אחרת. שאלה מעניינת, פילוסופים עוסקים בזה קצת, האם במצב שיש שני ערכים שמתנגשים אחד עם השני, והם אינקומנסורביליים, הם נמדדים במונחי יחידות מידה שונות, האם גם שם באמת אפשר לעשות הגרלה? כמו המקרה של סרטר, כן, של הסטודנט ההוא, שזכרתי את זה, אני חושב, נכון? שהתייעץ, האם ללכת להילחם נגד הנאצים או לעזור לאימא שלו. אז קשה קצת לתרגם את זה ליחידת מידה משותפת. האם נכון לעשות הגרלה במקרה כזה? יכול להיות שכן, אני לא יודע. יכול להיות שכן, כי אין לי דרך אחרת להכריע. צד שני, פה זאת שאלה שיש רבים שיגידו שאין עליה תשובה. זו לא שאלה שאני לא יודע מהי התשובה. אין, כמו שאמרתי קודם, אין ערך שגובר על השני, כן, ביחידות שונות, כמו שאין תשובה על מה יש יותר טוב לב או עננים. האם, מישהו שואל אותי, האם יש, מה יש יותר טוב לב או עננים? אז בוא נעשה הגרלה, אני לא יודע לענות על זה. זה לא רלוונטי להגרלה, אין תשובה.
הגרלה
היא לא בשביל מדע, אני רק בשביל להחליט מה לעשות. נכון, זאת הסיבה למה כן אפשר להצדיק פה הגרלה. זה יש גם כל מיני דיונים. מה? השאלה אם זה רש"י או רבנותם, פשוט זה דיינים, כן. אבל יש משפחה שלמה של ערכים, סליחה, של עקרונות הכרעה כאלה, שהם עוקפים את הצורך לדרג את הערכים. אני מצליח לקבל הכרעה פרקטית בלי להיכנס ל... לשאלה איזה ערך גובר. וצריך לדעת שבדרך כלל כשאני בונה סולם ערכים, אז אני נמצא בקונפליקט שבו יש ערך א' מול ערך ב', ונגיד שערך א' הוא יותר גבוה בסולם. אז זה במהותו מצב של דחויה. כן, בז'רגון ההלכתי יש דחויה ואותרה. דחויה ואותרה, הכוונה, אתה עושה את ערך א', וכתוצאה מזה נפגע ערך ב', פיקוח נפש, ולכן אני מחלל שבת, אז אני מציל חיים, זה ערך א', אבל כתוצאה מזה נפגע הערך של שמירת שבת. השאלה, האם במצב כזה אני מתייחס למעשה הזה כמעשה של חילול שבת, אבל באונס, אבל היה פה חילול שבת, זה מה שנקרא דחויה, רק הוא נדחה בפני הערך של פיקוח נפש, או שאני מסתכל על זה כאותרה, במצב כזה בכלל אין חובה לשמור שבת, אז כשעשיתי את זה לא קרה שום דבר. עכשיו, השאלה הזאת, מי שהזכרתי את זה פעם, השאלה הזאת של עצמה, אני לא... לא כך מבין אותה, אני גם לא חושב שיש לה שום נפקמינה, למרות שכל כך הרבה מפרשים מסתובבים סביבה ומביאים נפקמינות וכו', לדעתי אין שום נפקמינה בין שני הצדדים האלה, אבל ברעיון, כן, נפקמינה לחילושי אישה. זאת אומרת, השאלה האם אני עשיתי פה איזשהו נזק רוחני על כורחי, אין ברירה, אני לא אשם, כי הייתי חייב בגלל ערך א', או שלא, לא קרה כלום בכלל, כי במקום שבו אני מקיים את זה בשביל להציל את ערך א', ערך ב' בכלל לא עומד. כן, בגמרא עצמה דנה, כן, בגבי תומה, אם היא יותרה בציבור או דחויה בציבור, המונחים המונחים שכבר לקוחים מהגמרא. כדרכם המפרשים מרחיבים יותר את מה שמוצאים בגמרא גם להקשרים אחרים, אבל כבר הגמרא עצמה עוסקת בזה. אז השאלה, כשיש קורבן ציבור והציבור תמה, או כהן תמה, לא משנה, יש איזושהי בעיה של תומה שלא מאפשרת להקריב את הקורבן, אז אם מדובר בקורבן ציבור, אז תומה דחויה או הותרה בציבור. אז אפשר לעשות את זה גם בתומה. ואז דנים, מה זה אומר שעושים את זה גם בתומה? שזה דחויה, זאת אומרת, עברתי על איסור של עבודה בתומה, רק אין ברירה, אני הייתי חייב לעשות את זה, או שזה הותרה, אין בכלל איסור של עבודה בתומה, שאתה מדבר על ציבור. אז ביי, כשאנחנו מדברים על על דחייה נורמטיבית מה שקראתי, זאת אומרת שערך א' הוא יותר חזק מערך ב', ולכן גובר עליו, זה בדרך כלל יוביל למצב של דחויה. מה שערך ב' הוא למעשה עדיין בתוקף, רק הוא יותר חלש מאשר ערך א', ערך א' מתגבר עליו. בסדר? כל התעלולים שאנחנו, או לא כל, אבל חלק מהתעלולים שאנחנו עושים מסביב, מוליכים לסיטואציה של הותרה, לא של דחויה. כן? למשל, חלל על שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, זה לא ככה. חלל על שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, זה בעצם מצב שבו אני מצליח לדרג בין הערכים, למרות שהם אינקומנסורבילים. אבל עדיין יש פה דירוג, אז אחד דוחה את השני. אז למרות שעקפתי את הבעיה של האינקומנסורביליות,
הוא לא מאפס את
זה. כן, בדיוק. הוא מראה לי שזה יותר חזק מזה. אז למרות שעקפתי את בעיית האינקומנסורביליות, אבל ברור שהתוצר הוא תוצר של דחויה, לא של אותה. כמו במקרה של דירוג רגיל בין ערכים. כי כאן עשיתי דירוג בין ערכים, פשוט הצלחתי לדרג, זה הכל. אבל יש מצבים שבהם אני מקבל החלטה בלי לדרג בין ערכים. למשל, כמו שאמרתי קודם, בלימוד תורה, כשיש מצווה עוברת. במקרים כאלה, אז הגמרא, או לפחות יש מקום להגיד, שבמקרים כאלה זה הותרה, זה לא דחויה. כיוון שמצוות תלמוד תורה יותר חשובה מהמצוות אחרות, זה מה שאתה שאלת קודם. אז אם אני מודד מי יותר חשוב, תלמוד תורה יותר חשוב. אבל פה השיקול הלוגי בעצם אומר לי, שאם באמת לימוד תורה מוליך אותי לזה שאני לא אקיים את המצוות, אז אין מצווה בכלל ללמוד בסיטואציה כזאת. זה הותרה. אבל הרבה פעמים השיקולים שעוקפים את הצורך לדרג את הערכים, הם שיקולים שיכולים להוביל להותרה. כאשר אני מדבר על דירוג בין הערכים, זה תמיד דחויה. זה תמיד מצב של דחויה.
היה לנו כאן דיון פעם, כי הרב ניתח את ההבדל בין עקרונות מוסר כלליים למצב שאנחנו נמשים בהלכה. הרב הזכיר את זה בדעתו של הרב דסלר, שאומר שאם רצון השם הוא שנעשה את ההלכה,
שקר, על השקר, הרב דסלר שם מדבר על השקר.
זה על שקר דווקא.
שאם מוצדק לשקר, אז זה אמת, זה לא שקר.
כן, נכון,
זה
לא
היה מסע. כן.
אז לכאורה, צורת החשיבה שלו היא צורת חשיבה של
הותרה. של הותרה, נכון. אני לא מסכים למה שהוא אמר שם. טוב, בכל אופן...
אם אפשר לשני נקודה, מה כל כך... למה המבנה הלוגי לא עומד? אז בסדר, אז אני לא אקיים את המצוות, אני לומד תורה.
לא הבנתי.
הטענה היא שגם אם אין פה באמת חשיבות בעלי...
יש תלמוד תורה יותר חשוב מקיום מצוות.
מה?
תלמוד תורה יותר חשוב מקיום מצוות.
אם הוא יותר חשוב, אז בסדר, אז עושים מה שחשוב, אז מה לעשות? אז אני לא אקיים מצוות.
לא, אבל צריך לעשות גם את הפחות חשוב.
מה?
אם היותר חשוב יגרום לך לא לעשות בכלל את הפחות חשוב, אז אנחנו לא רוצים את היותר חשוב. זה קצת דומה לחלוקת משאבים של מדינה. המדינה מחלקת משאבים. עכשיו, בתי החולים שלנו נאנקים תחת חוסר תקציב. אנשים מתים כנראה כתוצאה מזה. אבל אנחנו בכל זאת מקדישים סכומים מסוימים לאומנות.
במילים אחרות יש משהו אחר שאנחנו יותר גדול שאנחנו רוצים אותו. זה הרמוניה כללית.
אולי, כן.
זה מה שזה אומר.
נכון.
שאנחנו רוצים קיום מדינה, אבל אנחנו לופן קיום...
אנחנו רוצים שכל הפנים יהיו. אנחנו רוצים שכל הפנים יהיו. לא, לא, אנחנו לא מוכנים לוותר על הפן הפחות חשוב אם הוא ייעלם לגמרי מהמפה שאני מתמקד ביותר חשוב. אחרת אני את כל הכסף ששופך על בתי חולים וזהו, לפני שנפתור את בעיות הפיקוח נפש אנחנו לא עוסקים בשום דבר אחר. אז הרבה פעמים אנחנו... כן, נכון.
לא, אבל...
אני צריך
להפסיק
תלמוד
תורה
בשביל להתפלל, כן, חינם, זאת עוד לא. מי שלא לומד תורה, דובר על מי שכבן עזאי ורב שמעון בר יוחאי, כן? מי שלא לומד תורה גם סתם בשביל לעשות דברים אחרים, אז ודאי שגם יכול להתפלל.
יש מקום לשקול אבל כנגד איזו מצווה, אני הולך לתת את תלמוד תורה, כי יכול להיות שהמצווה הזו היא לא עד כדי כך חשובה בהרמוניה הכללית.
לא, הגמרא אומרת כל מצווה עוברת, כל מצווה שלא תתקיים, אם אתה לא תפסיק את לימוד התורה, אין את מישהו אחר שיקיים את זה, או שאפשר לקיים אחר כך, אז אני לא מפסיק. למה? כי יותר חשוב באמת הלימוד תורה. אבל אם זה לא יתקיים, אז ההנחה היא שתמיד אתה מפסיק. דוגמה אחרת לכלל כזה, שהוא יותר כלל פרשני, מאשר כלל הכרעה בין נורמות, זה מה שבני דודינו המשפטנים קוראים לקס ספציאליס. זאת אומרת, כשיש נורמה רחבה ונורמה מצומצמת יותר, אז הנורמה המצומצמת גוברת על הנורמה הרחבה. אתן דוגמה. יש איסור לא תרצח בתורה. ומצד שני, יש מצווה למחות את המלך. אסור לא תרצח יותר חמור בהרבה מאשר מצוות עשה של מחיית עמלק. זאת מצוות עשה. אסור לא תרצח זה איסור שיש עליו יהרג ואל יעבור. מה? כן, בסדר, אבל בעשה לא דוחה לא תעשה בעוצמה הזאת. לא תרצח לא נדחף בשני עשה. מה אומר? יש לבים שהם כרוכים במיטה ובקרץ וכל מיני דברים כאלה לא נדחים בפני עשר. מה? אז כן, אף אחד לא... אחרת אתה יכול לרצוח מישהו בגלל שחסר לך איזה מטה לפסח או משהו. לא, אבל תיקח את המטות שלו וזה. טוב, בכל אופן... אז לכאורה, אם אנחנו מדברים פה על התנגשות בין לא תרצח לבין המצווה של הריגת עמלק, מחיית עמלק, בעצם ברור שלא תרצח צריך לגבור. ובכל זאת הרי ברור שמחיית עמלק גוברת. למה מחיית עמלק גוברת? עוד פעם, זה לא דירוג נורמטיבי. זה לא שמחיית עמלק יותר חשובה מאיסור לא תרצח. אלא שמחיית עמלק היא יותר ספציפית מאשר לא תרצח, והספציפי תמיד גובר על הכללי. למה הספציפי תמיד גובר על הכללי? כן, זה לא, נגיד, לא נכון לומר את זה בהקשרים שבהם מצווה אחת, נגיד, שייכת בשתי סיטואציות, ומצווה אחרת שייכת ב-100 סיטואציות. אז היא יותר רחבה. זה לא אומר שתמיד הזאת של השתיים תגבר על הזאת של המאה. רק אם השתיים האלה נכללות בתוך המאה. זה כמו, דיברנו על זה לפני שנתיים.
דיברנו על זה, דיברנו בתוכו.
דיברתי לפני שנתיים כשדיברתי מה זה אינדוקציה לעומת אנלוגיה, אז כשאני מסיק מסקנה אני לא יודע מה, מקבוצה קטנה לקבוצה גדולה, אני יודע מה, מקבוצת הכיסאות בחדר הזה לקבוצת הכיסאות באוסטרליה, בסדר? האם זה אנלוגיה או אינדוקציה? זה אנלוגיה, נכון? למה? הרי זה מהקטן לגדול, זה מצומצם לרחב. בדיוק. כי המצומצם לא כלול בתוך הרחב, לא אכפת לי מה הגודל האובייקטיבי. אם פה יש קבוצה קטנה ושם יש קבוצה גדולה, אבל הקטנה לא כלולה בגדולה, זאת אנלוגיה, זה לא אינדוקציה. אינדוקציה זה תמיד שאתה לוקח חלק מהקבוצה, משהו נכון לגביו, אז אתה אומר, זה נכון לכל הקבוצה. הקבוצה שמכילה אותו. אבל אם זאת קבוצה אחרת, אז לא משנה שזה קטן וזה גדול, זאת אנלוגיה. גם פה אותו דבר. זאת אומרת, רק במקום שבו הנורמה המצומצמת כלולה בתוך הרחבה היא גוברת עליה. לא עצם היותה מצומצמת נותן לכוח. אז מה כן? השיקול הוא פשוט שיקול פרשני. התורה אומרת לא תרצח. והתורה אומרת תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. אם אני אחליט שלא תרצח גובר אז תמחה את זכר עמלק, אז לא נשארת מצווה של מחיית זכר עמלק. אז למה התורה התכוונה בדיוק? ברור שהיא לא התכוונה שאני לא אקיים את זה, משמע היא כתבה את זה. נכון? כיוון שזה כלול. עכשיו, אם זה לא היה כלול שם, אז לא קיים השיקול הזה. זאת אומרת, אם הסיטואציה של מחיית עמלק, היו חלק מהם שאפשר היה לעשות בלי לעבור על לא תרצח. אז זה לא היה קיים. אז באמת, אולי לא, במקום שזה קרוב ולא תרצח, לא היינו מוכים את זכר עמלק. אבל כיוון שכל מחייה של עמלק כרוכה ולא תרצח, אז ברור שהנורמה הספציפית גוברת על הנורמה הרחבה יותר. אבל אז גם זה רבי עקיבא איגר שואל את זה בשבת על גרם מחיקת השם. הגמרא אומרת שאם יש מזוזה בעיר הנידחת, אז לא שורפים את העיר. אז מה רבי עקיבא איגר, מה הבעיה? תעשה את זה בגרמה, גרם מחיקת השם הרי מותר. אז תשרוף בגרמה את המזוזה, ואז אתה יכול לשרוף את העיר הנידחת וללכת לביתך שמח וטוב לב. אז אני חושב שהוא נשאר בצריך עיון, אבל זה לא קשה בכלל. כי ברגע שאתה עושה את זה בגרמה, אז גם את מצוות תעשה לא עשית. הרי באותה מידה שהגרמה הוא לא מעבר על הלב, הוא גם לא קיום של העשה. אם צריך מעשה, צריך מעשה לשני הצדדים. טוב, בכל אופן, אבל נחזור לענייננו, אז זה למשל כלל, כן, הכלל הזה שהספציפי גובר על הרחב, הוא עוד פעם לא כלל מדרג, להפך. במקרה, ואפילו אני חושב שזה בדרך כלל ככה. זאת אומרת, למשל בהקשרים משפטיים, אם יש עיקרון משפטי יסודי, כן? שהוא בדרך כלל יותר חשוב מאשר חוק מסוים, מבחינת המעמד המשפטי שלו, המעמד הנורמטיבי שלו. אבל יש חוק מסוים מצומצם ששם המחוקק אמר את דברו, את זה כן צריך לעשות. ויש איזה תנאים, אני לא יודע, שצריך גם לכתוב במפורש בחוק, נדמה לי, את בהקשר המשפטי, אני חושב שאחרת אפשר לבטל את זה, אחרת בית המשפט אף פעם לא יכול לבטל חוק, כי אם המחוקק אמר, אז הוא אמר, שפה לא חלה הנורמה הכללית. צריך כנראה איזושהי פסקת הגבלה, או לא יודע, משהו בתוך החוק הספציפי, שיגיד כן, כן, ואנחנו יודעים שהחוק הכללי סותר, אבל אנחנו מגבילים אותו, או משהו כזה, אבל לא משנה. מה? כן. אז ברמה העקרונית, בדרך כלל דווקא הנורמה הרחבה יותר היא גם יותר חשובה. יותר יסודי, זה עיקרון יסודי. ובכל זאת הדבר הספציפי גובר. למה הוא גובר? לא בגלל שהוא יותר חשוב, כמו שאמרתי קודם. אלא זה שיקול פרשני. ברור שהמחוקק התכוון, שהמחוקק אומר, תמחה את זכר עמלק, הוא אמר שני דברים. הוא אמר, א', פה אין איסור לא תרצח. זאת הגבלה על איסור לא תרצח. זה לא מספיק כמובן. זה שאין איסור לא תרצח, זה לא מה שצריך להרוג את המליקים. זה לא רק מותר להרוג את העמלקים, זאת הייתה המסקנה, אם זאת רק הייתה הגבלה לא תרצח, אלא יש חובה להרוג את העמלקים. אז א', יש פה הגבלה של הנורמה הכללית, וב', יש פה כמובן חובה גם להרוג את העמלקים. אבל בתוך הנורמה הספציפית יושבת גם איזושהי הגבלה של הנורמה הכללית. אז הסיטואציה הזאת בעצם אומרת שמדובר פה בהותרה, לא בדחויה. הנורמה הכללית במקרה הזה לא חלה, לא שהיא נדחית, כי אם היא הייתה קיימת, היא לא הייתה נדחית, היא יותר חשובה מהנורמה הספציפית.
קראת אומר זהיר הנידחת, ושם אומרת התורה, ונתן לך הרחמים לנחמך. זאת אומרת, אם היינו אומרים שזה הותרה, הרציחה של זהיר הנידחת הותרה, לא עשית שום רצח. למה אתה צריך
לא, זה לא אומר. ההשפעות המוסריות או הנפשיות של פעולת רציחה לא תלויות באיסור או היתר.
תלמד את זה טוב, ותסתובב עם תחושה שעשית מעשה מותר.
אז הנה חינם, זה נתן לך הרחמים לנחמך. תלמד את זה טוב, וזהו, לא צריך להגיע למיסטיקה. תלמד את זה טוב, וככה תהיה מחוסן בפני קהות החושים הזאת על לחיי אדם. כי אתה תבין שפה יש דבר מאוד מסוים שהתורה הציבתה עליו כי הוא מאוד חשוב וכו', וזה יחסן אותך במקרים אחרים, שאתה לא תהיה תהיה כלפי רציחה. אז עכשיו אני רוצה להיכנס למשפחה של עקרונות, או עיקרון אחד, שהוא בעצם שייך למשפחה הזאת, של הסיוג, סיוג של נורמה בגלל נורמה אחרת, אבל מה שמיוחד למשפחה הזאת, שהסיוג נעשה משיקולים שהם מטה-הלכתיים. זאת אומרת, בעמלק מול רציחה, התורה אמרה לא לרצוח, והתורה אמרה להרוג את עמלק. אז זה רק שאלה פרשנית. זאת אומרת, התורה אמרה, כי היא אמרה להרוג את עמלק, היא אמרה שעל זה אין איסור לא תרצח. אני לא עשיתי פה כלום, אני רק באמצעים פרשניים גיליתי מה כוונת התורה. עכשיו, יש מצבים שבהם אני מחליט שישנה מגבלה על מצווה מסוימת של התורה, למרות שאין לי מקור בתורה. זה מגבלה מתוכו, לא מגבלה מבחוץ. זאת אומרת, הנורמה ההלכתית בעצם מגיעה עד תחום מסוים ולא יותר. לא בגלל שבחוץ יש איזושהי נורמה מנוגדת, אלא זה מגבלה מבפנים. אני קורא לזה טריטוריה הלכתית, שיקולים של טריטוריה הלכתית. אז בואו נסתכל על דוגמאות.
יש לא תרצח, אבל יש לנו מצווה גם להרוג כל מיני כאלה שעבור עבירות.
נכון, אותו דבר, זה כמו עמלק.
כמו עמלק.
נכון. כל המקומות שבהם מותר או מצווה להרוג, אלה דברים שנאמרו בהם שני דינים בשפה של הבריסקרס. דין אחד זה מגבלה על איסור רציחה, והדין השני זה החובה להרוג. כי מגבלה על איסור רציחה רק אומרת שמותר להרוג, לא מה שחייבים. באמת הרב מבריסק עושה מזה צימס, כן, ברודף, הוא אומר שלא, גם דמו מותר, גם אין בזה איסור, וגם יש חובה להרוג אותו, וזה שני דינים, שהם לא תמיד מופיעים ביחד. וזה בדיוק הנקודה, שתמיד כשיש איזשהו משהו ספציפי כזה, הוא אומר בעצם שני דברים. הוא א' מגביל את הנורמה הכללית שלא תרצח, ב' הוא אומר פה, בחלל שנוצר, כשפיניתי את לא תרצח, בחלל שנוצר יש גם מצווה, בסדר? להרוג. אז בואו ניקח כמה דוגמאות כדי להבהיר את את המצב של טריטוריה
איך עומד מול זה פסק דין של בית משפט למיטה?
זה התורה. מה זאת אומרת פסק דין?
מה?
התורה אומרת שמחלל שבת חייב מיטה.
כן, אבל היא יושב בית דין.
ברור. בית דין מיישם את מה שהתורה אומרת, שצריך להרוג מחלל שבת.
איך אתה קורא לזה?
זהו כך, פה אין לי סלולות לך. כן. כי זה לספציאליסט, זאת אומרת ספציאליסט. התורה באופן ספציפי אמרה שמי שמחלל שבת בעדים והתראה חייב מיטה. אז ממילא ברור לי שאיסור לא תרצח לא נאמר פה. נכון שזה תלוי בזה שבית דין יכריע את הדין, בסדר.
מה קורה אם חיים פוגעים בו?
זה הרב מבריסקין, אני מדבר על זה. הוא אומר שבאמת בקנאים פוגעים בו, יש את העיקרון הראשון, זאת אומרת שאין, יש פה את ההגבלה הלא תרצח, אבל אין את המצווה. מה? כן, זה אני אגיע עוד מעט להקדמו זמרי לפנחס, אבל באופן עקרוני שקנאים פוגעים בו, זה רק מגבלה על איסור לא תרצח. בלי מצווה, בדיוק. בלי המצווה, בלי הדין השני, יש מצווה, אלא יש עניין, או לא יודע, אבל לא מצווה.
זה הלכה ואין מורים?
זה, אין מורים, אבל זה הלכה. זה הלכה ואין מורים, כן, זה כתובה
ברמה.
הרמב"ם כותב את זה בלי להורות ככה, אני לא יודע למה הוא התכוון בדיוק. טוב. אז בואו נתחיל עם דוגמה, או שתי דוגמאות. יש שני מאמרים בתחומים, אחד מהם של הרב עובדיה ואחד מהם של הרב אריאל, הרב יעקב אריאל, שעוסקים בשאלות דומות. התשובה של הרב עובדיה עוסקת בילד שרוצה ללכת ללמוד בישיבה שלומדים רק לימודי קודש. וההורים שלו רוצים שהוא ילך לישיבה תיכונית, או למקום שלומדים גם לימודי חול. פרנסה, לא משנה, כל אחד והשיר, הוא מציג את זה כפרנסה, אני אומר. שאפשר לדבר פה על משהו יותר רחב, אבל זה ככה הוא מציג את זה, והשאלה, האם הוא חייב לשמוע בקולם, כי הרי איש אמו ואביו תיראו ושבתותיי תשמורו, אז אם אבא או ההורים אומרים לך לעבור על מצווה, או לא לעשות מצווה, אתה לא חייב לשמוע בקולם. אז עכשיו השאלה, האם הבן צריך לשמוע בקול ההורים וללכת לישיבה תיכונית, או שהוא יכול, או צריך אפילו אולי, ללכת לישיבה קטנה. אז הוא דן שם בשאלה, א', מה הטיבה של המצווה לשמוע בקול ההורים, וב', מה הטיבה של המצווה ללמוד תורה או לא ללמוד נושאים, המצווה לא ללמוד נושאים אחרים, כן? זאת אומרת, האם זה חובה, זה הידור מצווה, זה להפך, זה אסור, כי ללמדו אומנות זה אחת ממצוות האב על הבן, אז הוא דן בכל זה שם, אה? בסופו של דבר הוא מגיע למסקנה שמותר לבן ללכת, לא לשמוע בכל ההורים, זאת אומרת, ללכת לישיבה, לישיבה קטנה. כן. עכשיו, מה? כן, הוא אומר ששבט לוי, סוף הלכות שמיטה ויובל ברמב"ם, מי שנדבו ליבו להיות כשבט לוי, אז הוא פטור מכל עול העולם, והוא יכול לעסוק בתורה בלבד. הרמב"ם עצמו כותב, אבי השיטה שאומרת שמי שעושה את התורה כרדור לחפור בה, אז הוא מחלל את השם וכדומה. בכל אופן, אז כל הדיון שמה הוא דיון שמתנהל סביב השאלה, האם זה נכנס לגדר הדין של איש אמו ואביו תיראו ושבתותיי תשמורו. אז הוא מדבר, האם זה מצווה דאורייתא, האם זה מצווה דרבנן, האם זה הידור מצווה, איך בדיוק להתייחס לרצון הזה ללמוד רק תורה ולא ללמוד דברים אחרים, ואז צריך לדון, האם גם על הידור מצווה, או גם על מצווה דרבנן, או גם על משהו כזה, נאמר הכלל של איש אמו ואביו תיראו ושבתותיי תשמורו. המסקנה היא מעניינת כשלעצמה, כי הוא אומר שמותר, לא חייב. עכשיו זה מוזר. כי אם זה רק מותר, אז מה פתאום זה דוחה את מצוות כיבוד הורים? אם יש משהו שאתה חייב, זה כמו להגיד, מותר לך להרוג את פלוני, אבל אתה לא חייב. לא יכול להיות מצב כזה. זאת אומרת, יכול להיות מצב שאתה חייב להרוג אותו, אז אין ברירה. מה זאת אומרת מותר? אם מותר, אז ברור שאיסור לא תרצח אומר, שאל תעשה את זה. אם גם מותר שלא, זה הכוונה מותר, כן? אומרת, איך יכול להיות שמכוח ההתנגשות עם כיבוד הורים, יוצא מצב שמותר לך לעשות את זה ולא לשמוע בכל ההורים, אבל אתה לא חייב. אם אתה לא חייב, נו אז למה לא חל פה מצוות כיבוד הורים?
זאת אומרת שאלה היו שני ערכים שווים. אז המאבק נוצר
ממתקו כזה, שמה שאתה עושה, אתה לא...
היה פה מצב של שוויון, שני
ערכים
היו שווים.
כן.
וזה שאתה חופש
לתחום בין
החלב
ונשאר מיוצא שווים. אוקיי. יכול להיות, למרות שזה יכול להיות שזה נכון פה, אבל יש עיקרון רחב יותר.
דוד כמערבי ודמי...
אני חושב שמה שמתכוון לומר זה יותר מזה. אני לא זוכר כעת לשונות, צריך להסתכל לפעמים יותר בתשובה שלו, אבל הוא מתכוון, אני חושב, לומר יותר מזה. אם, נגיד שאני יוצא מנקודת הנחה שהמצווה ללמוד בישיבה קטנה היא רק מצווה קיומית. אם עשית אותה, יש לך מצווה. ואם לא עשית, לא קרה כלום. השאלה, האם מצווה קיומית גם היא דוחה את הכיבוד הורים או לא? לא בגלל ההתנגשות בין שני הערכים, אלא להפך. גם בלי שההורים מצווים עליי אני יכול ללכת לישיבה תיכונית. אין בזה איסור. בסדר? אם אני הולך לישיבה שלומדת רק לימודי קודש, יכול שזה מצווה. אבל אם לא, בסדר, מותר. מהם יכול להחליט?
לא עשיתי עבירה.
כן, לא עשיתי עבירה. מצווה קיומית זאת מצווה שאפשר לקיים אותה, אבל אי אפשר לעבור עליה. נכון? להבדיל מלאו הבא מכלל עשה. לאו הבא מכלל עשה אפשר רק לעבור עליו, אי אפשר לקיים אותו. זה בדיוק הצד השני של אותה מטבע. אז מה קורה, אם נניח שהדבר הזה הוא מצווה קיומית, יש עדיין מקום לומר שאם אני רוצה לעשות מצווה קיומית, אני החלטתי שאני רוצה. אם אני לא אעשה, אין לי איסור, אבל אם אני אעשה, יש לי מצווה. עכשיו, ההורים אומרים לי, אל תעשה. אז אי אפשר להגיד שאסור לי לשמוע בכל ההורים, כי הרי מותר לי בכלל לא לעשות את המצווה הזאת. אבל מצד שני, אם כבר החלטתי לעשות את המצווה הזאת, אז יכול להיות בהחלט שלהורים לא יכולים להגיד שום דבר. בסדר? כאיזה, יש ברייבד, בתחילת הספרה, הוא מדבר על עשה דוחה לא תעשה. מה קורה עם מצוות עשה שתלויה בזמן? הוא מביא שם את המחלוקת מה קורה לגבי נשים. נשים יכולות לעשות את זה, מחויבות לעשות את זה באיזשהו מובן. או לפחות יכולות לעשות את זה, אם הן מברכות, יש כל מיני מדרגות גם בין הפוסקים. הוא אומר שלמרות שמצוות עשה שהזמן גרמה היא מצוות עשה קיומית מבחינת הנשים, יש כאלה שמגדירים את זה, אני לא בטוח שמתכוון לקיומית שם, לדעתי הוא מתכוון למשהו אחר, אבל זאת מצוות עשה קיומית מבחינת הנשים, בכל זאת זה יתחיל לא תעשה. אם נשים ירצו לקיים מצוות עשה שתלויה בזמן, אבל זה יהיה כרוך באיסור. בסדר? אז מצוות עשה קיומית תדחה לה, של אישה, שבכלל לא חייבת בזה. למה? כי ברגע שהיא החליטה להיכנס לתוך זה, היא עוסקת במצוות עשה. ברגע שעסקת במצוות עשה, היא פטורה מן עליו, אני נוטה לחשוב שאם מבינים שמצוות עשה קיומית דוחה את עליו, אולי זאת המפקמינה שאמרתי שאין, כן, שאם העשה דוחה לא תעשה זו אותרה או דחויה. זאת אומרת, אם הלא תעשה לא קיים בכלל במקום שאתה עוסק במצוות עשה, אז גם אם העשה הוא קיומי, יכול להיות שגם שם הלא תעשה. במקום שבו המעבר על עליו, המוטיבציה שלו היא הרצון לעבוד את השם, אין בעיה של לעבור עליו, עכשיו לא נאמר עליו. כמה ראשונים שאומרים ככה. כליים בציצית זאת שאלה אחרת, לא, לא ברור.
זה גם ברור,
לא? לא. זה גם קיומי, כן, אבל לא, מבחינת אחרת שאתה אומר, מבחינת התפיסה שזה אותרה. כי בראשונים יש על זה קצת ויכוחים. האם באמת במקום שיש עלה, במקום שיש עשה, אין מולו בכלל לב או שעליו נדחה? זה... רב ניסים גאון רוצה להגיד ממשהו כזה, בשבת. הוא אומר שבמקום שאתה עובר על הלב, כשהמוטיבציה שלך היא לא העבריינית, היא לא לעבור עליו, והמוטיבציה שלך היא לקיים את העשה, שם לא נאמר עליו בכלל. לא עברת עליו. אז אולי גם פה אפשר להגיד שכיוון שהמצווה הזאת היא מצווה קיומית, אז אתה לא חייב, אפילו בלי שההורים ההורים, אתה יכול ללכת ללמוד במקום שלומדים גם לימודים אחרים. אבל אם החלטת להיות כשבט לוי ולעשות את המצווה הזאת, אז אפילו ציווי של ההורים לא יכול למנוע אותך מזה. זו התשובה של הרב, של הרב עובדיה. אני הרגשתי מאוד חוסר נוחות עם התשובה הזאת, מעבר לסולם הערכים שהיא משקפת. אני מתכוון אפילו מהמתודה של הדיון. עוד רגע אני אחזור לזה.
אבל יש שוב ערכים שונים.
מה?
אבל שוב ערכים שונים. כמו שהשאלה אם...
כן, אבל פה התורה אמרה, איש אמו ואביו תראו ושבתותיי תשמורו. זה... על זה דיברתי באחת הפעמים הקודמות, על הדחייה הזאת, איך בדיוק עושים את הדחייה הזאת. יש תשובה של הרב אריאל על בחור שרוצה ללכת לקצונה בצבא. אז זה כרוך בעוד שנה של שירות. הוא משרת 3 שנים, עכשיו הוא רוצה ללכת לקצונה, זה עוד שנה. ההורים לא רוצים. ההורים רוצים אותו בבית שיצא אחרי 3 שנים. האם הוא חייב לשמוע בקולם או לא. ושוב פעם הרב אריאל עובר... אותו מסלול, פחות או יותר, כמו של הרב עובדיה, איש אמו ואביו תיראו ושבתותיי תשמורו, אז עכשיו צריך לדון מה טיבה של מצוות כיבוד הורים. זה תלוי במחלוקת ראשונים בירמות, בדף ו'. האם במקום שההורים מצווים עליי משהו, אבל הם לא מרוויחים מזה שום דבר? הם רק לא רוצים את זה. האם יש מצוות כיבוד הורים במצב כזה בכלל? אז זה מחלוקת ראשונים. זה דיון אחד, ומצד שני, הצד השני של המטבע, מה טיבה של ה... התנדבות לקצונה, מה זה, זה מצוות עשה, זה הידור מצווה, איך בדיוק להתייחס לעניין הזה, מסקנתו היא שזה הידור מצווה. זאת המצווה זה 3 שנים, אם אתה רוצה להדר במצווה, אז תעשה גם שנה רביעית, זה הידור מצווה. ואז הוא נכנס לשאלה, האם הידור מצווה דוחה מצוות כיבוד הורים גם? האם מי שמובע מתירה ושבתותה יגישמורו, נאמר גם על הידור מצווה, לא רק על מצווה... אפשר
להגיד שזה הידור מצווה.
מה? אני גם חושב שקשה להגיד שזה ידור מצווה.
כי הגדרה צריכה להיות פשוטה. אין לך אבל אין חייב להדר במצווה. זאת אומרת, אם כולם עושים את המצווה ולא מהדרים בה, זה בסדר גמור. אבל הצבא לא יכול להדריך בבד אם כולם יעשו רק קצת מצווה בלי להדר.
אה, זה לא נכף, לא.
אתה לא יכול להיות עם בידור מצווה עם כך.
לא, לא, זה אני לא מסכים. אם יש מתנדבים, אז בסדר. יכול להיות שכשלא יהיו מתנדבים, אז הצבא כבר יכתיב, או החוק כבר יכתיב שאתה תצטרך ללכת לקצונה, ואז בסדר, אז יהיה. אבל כל עוד יש, אז יכול להיות שזה בסדר. אז אני לא בטוח שזה נכון. למה אני חושב שזה לא ידעו מצווה? כיוון שידעו מצווה הוא חובה. לכן אני לא כל כך מבין את ההגדרה הזאת. ידעו מצווה הוא חובה גמורה. אתה חייב להדר במצווה. מה שאומרים שהעידור מצווה לא מעכב את המצווה, זה הוא לא מעכב את המצווה. זאת אומרת, אם אתה לוקח את רוב לא מעודר, יצאת ידי מצוות את רוב. אבל לא יצאת ידי מצוות עידור. אבל יש גם מצוות עידור, זה כלי ון, והוא התנהל לפניו במצוות. המצווה הזאת היא חובה גמורה על כל אחד. אין, זה לא וולונטרי. אתה חייב להדר. לא, לא מנוע בתרי"ג, זה לא מנוי, כי זה פרק במצוות הקיימות. חצי שיעור לא מנוי בתרי"ג, הוא דאורייתא. להלכה. יש הרבה דברים שלא מנויים בתרי"ג והם דאורייתא. ההנחה היא שזה כנראה איזשהו עיקרון מטה הלכתי או עיקרון רוחב כזה, אז לא מכניסים אותו לתוך התרי"ג, אלא מבינים שהוא פרק בתוך מה שכבר מנוי בתרי"ג. תעשה את הכל באופן מעודף, אז אין טעם למנות את זה לחוץ. זה פרק בתוך המצוות המנויות. אבל זאת מצווה גמורה, להדר מצווה, זה כליוון, והוא התנהל לפניו במצוות, אתה חייב להדר. זה תמיד אותו בלבול ביחס לתחלת בציצית. שאנשים חושבים שתחלת בציצית זה התנדבות. כי כתוב, התחלת לא מעכבת הלבן, והלבן לא מעכבת התחלת. תחלת בציצית זאת חובה גמורה. זה שזה לא, עוד פעם, בהנחה שיש, כל אחד מה שהוא חושב, אבל בהנחה שאנחנו יודעים מה זה התחלת, התחלת הוא חובה גמורה. מה שכתוב רק שקיום החובה של התחלת, אם אני אי-קיום, החובה של התחלת, לא מעכב את הלבן, את הלבן כן עשית. אבל את התחלת לא עשית, אם לא איטלת התחלת. אבל אתה ביטלת עשה, אם לא שמת התחלת. זה לא מעכב את הלבן, זה הכל מה שביטלת את העשה של התחלת, לא את העשה של הלבן, זה הכל. כן? אז גם בידור מצווה, בפשטות ידור מצווה הוא חובה. מה? לא, עוד פעם, זה שני פרטים בתוך עשה, זה לא חשוב. שניהם זה דאורייתא, הם לא נמנים כ... אגב, בציצית, הרמב״ם הרי עושה בציצית הוא מונה שניים, או בציצית אחד ובתפילין שניים עולה איפה, לא נוכל. תפילין שניים? אז גם זה לא כל פשוט, יש שם דיונים בשורש הרגיעים. מה? כן. לא, לא שורש הרגיעים, שורש 11. אז בהקשר הזה, אני קצת קשה לי להבין למה ההתנדבות לקצונה היא עידור מצווה. אם היא הייתה עידור מצווה, היא הייתה חובה. עכשיו, אתה יכול להגיד, כן, זה חובה, אבל נכון שלא כולם עושים את זה, אבל זאת חובה. יש הרבה עבריינים שלא עושים את זה. זה לא מעכב את השלוש שנים. את השלוש שנים אתה עושה, ואתה יוצא ידי חובת המצווה. אבל את מצוות ההידור לא קיימת. אני לא חושב, לא נשמע לי הגיוני שאני מתייחס לכל מי שלא הולך לקצונה כעבריין. טוב, לא יודע, אבל ככה הוא טוען בכל אופן. אז לענייננו בוא נצא מנקודת ההנחה הזאת, והוא אומר שכיוון שזה עידור מצווה, ועידור מצווה הוא ממסקנתו, הוא נראה היום, שעידור מצווה גם נאמר לגביו, איש אמו ואביו תיראו ושבתותיי תשמעו, זאת אומרת, אם ההורים אומרים לך לא להדר במצווה, אתה לא חייב לשמוע בקולם, לכן אתה יכול לעשות את זה. ושוב פעם, נדמה לי שהמסקנה, אני לא זוכר אפילו אם הוא כותב את זה, אבל זה די ברור. המסקנה היא שאתה יכול לעשות את זה, לא שאתה חייב. בדיוק מה המקרה של הרב עובדיה, כי הרי אני מניח שהוא לא אומר שכולם חייבים ללכת לקצונה, אלא אם אתה החלטת ללכת לקצונה, אז גם אם ההורים לא רוצים, אתה לא חייב לשמוע בקולם.
האלטרנטיבה
היא
שהוא
היה
חוזר לישיבה בשנה
רביעית. כן, ואז התנגשות במתובות. אוקיי, בכל אופן, אז שתי התשובות האלה עוררו בי איזושהי תחושה שיש פה פספוס במתודה של הדיון. כי נדמה לי ש... נדמה לי שבשני המקרים האלה, אני בכלל לא הייתי קושר את זה לישימו ואביו שיראו ושבתותיי תשמור. זאת אפילו בהנחה שנגיד לצורך הדיון ניקח את שיטת הראשונים, שאין מצווה לכבד הורים במקום שהם לא צריכים את זה. כן, שהם לא נהנים מזה. זה הזכרתי, המחלוקת זאת בעירמות, בדבר. במצב כזה, אז בשני המקרים האלה בעצם אין מצוות כיבוד הורים. מה הם מרוויחים מזה שאני הולך לפה הולך לשם? זה חשבון שלי. אתם לא... זה בשבילי הם עושים את זה, לא בשביל עצמם. מה שבשבילי תשאירו לי.
זה לא משהו אחר, זה לקיים מה שהם אומרים.
בסדר, אבל לקיים מה שהם אומרים כשהם צריכים את זה. לא לקיים מה שהם אומרים כי הם אומרים, אז אתה חייב לציית. זה מחלוקת הראשונים. האם זה קיים כל מה שאבא שלי אומר אני צריך לעשות, או כשאבא שלי אומר משהו שהוא צריך, שזה מועיל לו, חסר לו, אם אני לא אעשה את זה, רק אז אני חייב לשמוע בקולו. מה, הוא אומר לי, תעמוד על רגל אחת עכשיו שתי דקות, אני חייב לעמוד על רגל אחת? יש לי שנים שאומרים שכן.
אם לא תעמוד, אז הוא ירגיש לא טוב.
מה זה ירגיש לא טוב? בסדר, הוא בא לו שאני עמוד על רגל אחת, אבל הוא לא באמת מרוויח מזה משהו. אז שיקח כדור. בסדר, אז מחלוקת ראשונים, בקיצור.
לא, הם נגיד אוסרים עליו
חטגוצינים, וכזה שיחסים לו, קרה לו משהו. כן, קרה לו משהו, שאולי הם רוצים...
בעצמם.
מה?
בעצמם,
כן, זה לעצמם, אבל לא באיזשהו מובן מוחד. אם זה בשביל לעזור להם בבית, אז יש מקום לדון, אולי זה לא תלוי במחלוקת הראשונים הזאת. אבל בהנחה זה כי שהם רוצים בשבילו, שיהיה כבר לאוניברסיטה, שיהיה מסודר, שיתארגן צ'יק צ'אק. אז במקום כזה, אני חושב, בוא נניח אפילו לצורך הדיון, שיש מצוות כיבוד הורים גם במקום שאין להם מנה ישירה, או שמדובר שפה יש להם מנה ישירה, לא חשוב. אין בעיה, יש מצוות כיבוד הורים במצב כזה. נדמה לי שעדיין, השיקול הבסיסי, אני גם חושב שיש איזושהי תחושה לפני שמנתחים בכלל את הבעיה, שהתשובה תהיה לא. אתה לא חייב לשמוע בכולם. אז אחרי זה אני צריך לחשוב איך בדיוק זה נכנס, אבל התשובה צריכה להיות לא. ואני רוצה לשים את האצבע על התחושה הזאת, כי אני בדרך כלל מאמין לתחושות כאלה. אז בדרך כלל שיש תחושה כזאת, חפש טוב, זו תחושה טובה. זאת אומרת, יש עוסקים כבר כותבים, שהרבה פעמים אתה צריך שיהיה לך איזושהי נטייה ראשונית, מה נכון במקרה הזה, ורק אחרי זה להתחיל לחפש
את זה. כפי אומר לי.
כמעט הפוך, כן, בדיוק. זה כמעט הפוך למה שהיינו אומרים בעצם בדרך כלל, להפך, תנקה את עצמך, תלך לפי הדיון ההלכתי הנקי. בכל אופן, נדמה לי ששורשה של התחושה הזאת הוא בעיקרון שמה שקראתי קודם, טריטוריה הלכתית. מה זאת אומרת? ישנה איזושהי תחושה שבמקום שבו אני מתלמד לגבי או רוצה לעשות דבר מסוים שמבחינתי הוא מאוד חשוב, ככה אני רוצה לחיות את חיי. זה נורא מהותי מבחינתי, אני רוצה להיות קצין בצה"ל, זה יבנה את אישיותי, זה יתרום למדינה, כל אחד השיקולים שלו, נורא חשוב לי. אני, זה אורח החיים שאני רוצה לחיות.
בכלל
הטרמינולוגיה של המצווה. מה? בכלל לא בהקשר של המצווה. אין, בכלל, זה מחוץ לטריטוריה של ההורים למנוע ממני לעשות את זה. לא בגלל שיש בזה מצווה, זה גם לא ידור מצווה ולא כלום. זה סתם משהו שאני רוצה לעשות, בגלל שבעיניי הוא חשוב נורא. זה הכל. האם במצב, האם זה עצמו לא שיקול מספיק כדי להגיד, חברים, מה, אתם לא יכולים לעשות דבר כזה. מה אתם מתאהבים לי בחיים? מתאהבים לי בחיים זה נשמע אמירה כזאת נורא לא הלכתית, כאילו. אני חושב שזאת ההלכה. זאת ההלכה. יש דברים מסוימים שאתה לא יכול להתערב לילד שלך בחיים. הוא רוצה לחיות באופן הזה. לא בגלל שזה ידור מצווה או לא ידור מצווה. אני רוצה להיות קצין בצה"ל. נורא חשוב לי, נורא חשוב למדינה, נורא חשוב לא יודע למה. ככה אני רוצה לעשות. אז אם אתה רוצה שאני אביא לך כוס מים, ברור, אני חייב להביא לך כוס מים. אם אתה רוצה שאני אעזור לך פה, שאני אשמע בקולך, הכל טוב. אתה לא יכול לדרוש ממני לוותר על משהו שהוא מאוד משמעותי מבחינתי בחיים. מה זה אומר הדבר הזה? זה אומר... מה? לשמוע בקולם זה חלק מהכיבוד, מבחינה הלכתית. צריך לשמוע בקולם. אני לא מדבר על פתרונות המעשיים, אין פתרון מעשי. אז מה עושים עכשיו?
אני בכלל רוצה ללמוד בארצות הברית.
זיפו להם מהבקו.
אני רוצה ללמוד בארצות הברית, ואבא שלו צריך אותו בבית.
לא, אז רגע, זה כבר דילמה קצת יותר מסובכת, עוד מעט, נגיע לסרטר בסוף.
אבל לקחת את זה עכשיו,
הוא רוצה לשאול את השקפה כאלה,
נכון, נכון, נכון. לא, אבל זו נקודה מאוד חשובה, בגלל שבסופו של דבר יש פה תוצאה הלכתית. ואת הטענה שלי, שיש פה מגבלה מלגב, לא מלבר. זאת אומרת, יש פה, בדרך כלל כשאנחנו מבינים את המגבלה הזאת על כיבוד הורים, אנחנו אומרים צריך להיות איזשהו ערך בחוץ, שעוצר את כיבוד הורים, עד כאן. כן, עכשיו תותי תשמורו, אתם לא יכולים להגיד לי לא להדר במצווה, או לא לקיים מצווה, או לעבור עליו, או מה שלא יהיה. יש משהו חיצוני שעוצר את הערך של כיבוד הורים. הטענה שלי שפה יש משהו שהוא בתוך מצוות כיבוד הורים, לא משהו חיצוני. מצוות כיבוד הורים יש לה טריטוריה שעד אליה היא מגיעה. מחוץ למוטת הכנפיים שלה היא לא קיימת. לא שמשהו דוחה אותה, שיש איזשהו ערך הלכתי אחר. קודם כל זה שהזכויות שלי דוחות אותה, אבל זה לא דחייה. אני אגדיר את זה יותר בהמשך.
ניתן לנו את החובה לשמוע בכל ההורים.
מה?
ניתן לנו את החובה לשמוע בכל ההורים.
לא.
אם זה חשוב לך מאוד, אז כן, לא. מה זה אתה תמיד תגיד? אם תגיד, אז אתה רמאי. אם זה באמת חשוב לך, אז אין חינם. נכון, זה משהו לא מוגדר. נתת דבריך לשיעורים, נכון? מה לעשות? חיים הם לא בוי אהבה. לפעמים זה מסוים. לפעמים קשה לשים כך.
אני שמוע בקולם זה שזה לא נוח לך.
לא שזה לא נוח לי, ברור, כי זה לא נוח לי, ודאי שאני צריך לשמוע בקולם, אני לא מדבר על נוחיות. אני מדבר על משהו שהוא חשוב לי בחיים, אני רוצה לחיות כך. זה לא שאלה של נוחיות. אני לא מדבר על לוותר למען ההורים על משהו שנוח לי. אני בחרתי לחיות באורח חיים מסוים. ההורים לא יכולים לכתיב לי אורח חיים. דוגמה מאוד מובהקת לעניין הזה, זה עוד פעם, הרבה מאוד מההתדיינות מסובה, גם עם עצמם נדמה לי מזכירים את המעריק. שנפסק להלכה גם ברמה בשולחן ערוך, סימן ראי שמהם, מה קורה עם ההורים שהוא רוצה להתחתן עם בחורה מסוימת הבחור, וההורים אומרים לו, אנחנו לא רוצים אותה בתור קלה. לא רוצים אותה בתור קלה. מה קורה במצב כזה? כתוב בשולחן ערוך, לא חייב לשמוע בקולם. עכשיו, גם כאן, השאלה היא, באיזה מינוחים אנחנו משתמשים כשאנחנו מסבירים את הדין הזה. במעריק עצמו, שהוא המקור לדין, אפשר לראות שני סוגי הסברים. הסבר אחד זה במונחי מצווה. יש מצווה לישא אישה, ואיש אמו ואביו תיראו ושבתותיו תשמורו, אז לכן זה מופקר. אבל המצווה הזאת זה מוזר. א', מצווה לישא אישה זה לא כך פשוט, זה תיראו אהוביה. בדיוק, לישא אישה אחרת, מה הבעיה? לישא אישה שנוכל להורים, למה הוא צריך לעשות דווקא אותה? מה יש מצווה לעשות דווקא אותה? לכן נדמה לי שההסברים האלה הם תמיד באים אחר כך והם פסקסים את העניין. והמעריך באמת מתחיל, זה ההסבר השני. הוא מתחיל עם זה שזה קל וחומר לממונו. להלכה הרי אנחנו פוסקים שאתה לא חייב לכבד את ההורים משלך, אלא רק משלהם. הזכרתי את רב חיים, נכון? שבא אליו איזה בחור ושאל אותו...
כן, שאלה ברגע.
כן, בדיוק. אז אותו דבר, הטענה שזה קל וחומר עם ממון, עם הממון, עם הממון אתה לא חייב להשקיע בהורים, אז ודאי שאתה לא חייב להשקיע בהם חיים שלמים עם אישה שאתה לא רוצה לחיות איתה. בסדר? אז מה זה? זה ודאי לא שיקול של... איזה מצווה יש להישאר עם הממון שלי, או איזה מצווה יש לחיות עם אישה כזאת ולא עם אישה אחרת. זה לא מצווה. אני מחליט עם מי בת הזוג שאני רוצה לחיות איתה. ההורים לא יכולים להתערב איתו. זה לא שאלה של מצווה שדוחה מצווה אחרת, אלא יש תחום מסוים שמעבר לו אין להורים את הסמכות בכלל. זה לא נדחה לפני משהו אחר. שם אתם לא יכולים להגיד כלום. זה מחוץ לתחום שלכם. אז זה מגבלות מלגב, זאת אומרת, מבפנים, מתוך מצוות כיבוד הורים, ברור שזה רק עד פה ולא יותר. זה לא בגלל שיש משהו בחוץ שעוצר את החובה לכבד הורים. ולכן נדמה לי שגם מי שרוצה ללכת לישיבה, למרות שפה מדובר על ילד קטן, כך שאני קצת לא בטוח שאני מסכים לטענה הזאת, הוא עוד לא ברח לי באמת לקבוע את חייו, על ישיבה או על קצונה או משהו כזה, כל אלה קשורים לפחות, חלקית, בוא נגיד, אם באמת זה מאוד, נראה לך מאוד משמעותי מבחינתך, מאוד חשוב לך, אז לא צריך להגיע לכל השיקולים האלה של איש מור אביל תיראו ושבתותי תשמור. זה מה שאני קורא...
גם הפוך, לא רק הוא רוצה להישיבה, אם הוא רוצה לא ללכת...
כן, אותו דבר, אותו דבר, זה הטענה בדיוק. אותו דבר בדיוק, זה לא בגלל שהישיבה זה מצווה או הישיבה זה לא מצווה. אבל שככה אני החלטתי לחיות את חיי, הם לא יכולים להכתיב לי איך לחיות את החיים, אבל אני מבקש ממני בקשות. וזה נכון, זה נורא בעייתי, כי איפה הקו? לא, לא חושב. זה בדיוק מה שאני אומר, כי אצלהם שתי התשובות האלה לא מתעלמות מהשיקול הזה. הן מתבססות רק על השאלה של מה זה מצווה, הידור מצווה, אם זה כן נדחה או לא נדחה. ואני אומר, הן מניחות שיש פה איזושהי דחייה נורמטיבית. ואני אומר, לא, יש פה מנגנון של דחייה לא נורמטיבית. זאת אומרת, יש פה מנגנון של סייג, כמו אלק ספציאליסט, כן, איזשהו סייג. פה לא קיימת המצווה. לא בגלל שזה נדחה בפני משהו. פה היא לא קיימת. אבל בניגוד לעמלק, ששם ההגבלה של איסור לא תרצח, היא תוצאה של מצווה שכתובה בתורה. כתוב תמחה את זכר עמלק. כאן לא כתוב בתורה שמותר לי לחיות את חיי, כמו שאני מבין. לא כתוב בשום מקום, זו סברה. אבל הסברה הזאת אומרת לנו שבפרשנות של כבד את אביך ואת אמך, או של איש אמו ואביו תיראו, אני שם סייג, תחום מסוים שמעבר לו הם לא יכולים לחרוג. אז זה מתוך הפרשנות של כבד את אביך ואת אמך, זה לא בגלל איזשהו עיקרון אחר שמגביל אותו. יש לזה כמה דוגמאות, גם בהקשר של כיבוד הורים וגם מעבר לזה. אז בהקשר של כיבוד הורים, למשל הזכרתי קודם, שאין חובה על הבן לכבד את ההורים משלו, להלכה. זה מחלוקת בגמרא, אבל להלכה זה רק משלהם, ולא משלו. אז הוא לא צריך להוציא כסף על כיבוד הורים. עכשיו, כל מצוות עשה חייבים להוציא עד חומש מממונו. כל מצוות עשה. כיבוד הורים כנגד כולם, כן, זה מצווה מאוד חשובה. אז למה פה לא צריך? ברור שזה לא השיקול הכללי של, כן, של עד חומש שאתה חייב להוציא על מצוות עשה. אלא לגבי הממון, הממון שלי הוא מחוץ לטריטוריה שלהם. הדרישה מהם, הדרישה שלהם, סליחה, ממני, להוציא ממון כדי לכבד אותם, היא דרישה לא לגיטימית מראש. התורה לא דורשת, אני לא יודע, אבל אנחנו רואים פה איזשהו עיקרון שזה מחוץ לתחום, לא בגלל שאתה לא חייב להוציא, לא בגלל שזה דחויה. זאת אומרת שזה לא שווה ממון, כי מצוות עשה כן שווה עד חומש, אלא בגלל שהממון שלי הוא מחוץ לתחום שלהם. זה בדיוק מה שהמעריק הרי אומר. המעריק עושה את הקל וחומר הזה, אומר, אם הממון שלי הוא מחוץ לתחום שלהם, אז צורת החיים שלי או בת הזוג שלי, ודאי שזה מחוץ לתחום שלהם. זה בדיוק הקל וחומר שהוא עושה.
מצוות
עשה
של
הזמן זמן. מה?
על החומש.
אחרת
אתה תתפושש מיד.
לא הבנתי. מה המצוות? לא הבנתי.
עכשיו, אם אתה מחויב, יש מצווה. מצוות צדקה. נתתי עכשיו חומש. כן, מצוות צדקה. מצוות עשה. גמרתי, נתתי, אני מיד שוב צריך לתת מצוות צדקה קיימת כל הזמן. שוב אני נותן חומש.
לא, זה לא.
שוב נותן חומש.
לא, לא חשוב, גם חומש מהיתרה לו. גם חומש מהיתרה לו.
למה מהיתרה לו?
ברור שלא.
למה לא? מה? מתי אני צריך לתת? אני נתתי עכשיו 20% את הצדקה. מתי אני מחויב שוב לתת את ה-20%? אחרי כמה זמן? אחרי שנה?
רק עבור זמן?
רק עבור זמן?
לא, לא, אני חושב שזה לא עובד.
אני חושב שזה מצוות עשה.
לא, לא, מה פתאום?
אם אין לך את כמו, אתה מחויב להוציא עד חומש
סינם. לא, 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 ממש לא נכון. אתה, החיוב לא שכל פעם שאני פונה אליך, אתה צריך לתת לו עד חומש ממונך. חיוב כזה. מה שאתה צריך זה להוציא עד חומש מממונך למצוות צדקה, נגיד לשנה.
מהממון ומההכנסות. מהממון ומההכנסות.
אם מעשר עד חומש, שליש השקל.
איפה הוצאת את השנה?
מה?
איפה הוצאת את השנה?
כל חיובי צדקה הם לשנה. כל חיובי צדקה הם לשנה. לא יפחות אדם משליש השקל בשנה. שליש השקל זה המינימום. בחומש זה המקסימום. היחידה היא יחידה של שנה, צדקה. איך קבעו את זה? אבל זה כמובן לא כתוב בתורה. חכמים קצבו את זה כנראה בגלל השאלה הזאת.
אני אבזבז אדם.
אבל זה ברור שזה על כל מצווה, זה לא רק על מצווה של הזמן גרמה. טוב, בכל אופן, בואו ניקח עוד דוגמה.
בעצם זה נותן
איזושהי
נורמה בכיבוד אביהם, שנותן את ההגדרה, מה זה כיבוד אביהם?
מה? כן, נכון.
זה לא... הדרך הממון זה הגדיר לנו בעצם את הסגנון שלנו.
לגבי הממון הם לא יכולים לצוות עליהם, זה מחוץ לתחום.
זה מגדיר לנו כללית את הסגנון שלנו.
עכשיו, דוגמה נוספת, יש שם כתוב בשולחן ערוך, האב שציווה את בנו שלא ידבר עם פלוני ושלא ימחול לו עד זמן קצוב, והבן היה רוצה להתפייס מיד לולי צוואת אביו. אין לו לחוש לצוואתו, כך כתוב בשולחן ערוך. את האבא אומר, אתה איתו תישאר ברוגז כל החיים, אל תדבר איתו עם הבחור הזה. כן? לא חייב לשמוע בקולו. אז עוד פעם, גם פה מתחילים לדון, אולי זה איסור שלא תשמע את אחיך בלבבך, אבל זה ברור שזה לא, זה לא שייך לאיסורים. מה?
אם אבא אומר
להשלים
והוא לא רוצה?
לפי מה שאני אומר זה יהיה אותו דבר. אותו דבר, זה לא בגלל האיסור. זה לא בגלל האיסור. גם לא תשמע את אחיך בלבבך, לא בטוח שיש בזה איסור. אני אגיד לו שאני שונא אותו, אני לא אשמור את זה בלב. אז זה בסדר, אז אין, לפי הרמב״ם אין איסור. טוב, אבל אני רוצה רק לחדד את המשמעות של העניין. תראו, הדוגמה שנדמה שכבר לבטח נזכר את זה מתישהו, הדוגמה של החבר הליתן שלי מבני ברק, שישבנו פעם בישיבה סביב איזה שולחן, וראינו ספר, הוא ראה ספר אצל מישהו שישב גם כן יד השולחן, שהוא רצה אותו. אז הוא אומר לו, תשמע, יש לי שתי אפשרויות, או לעבור על לא תגזול, לא תחמוד ולהשאיר את הספר אצלך, או לעבור על לא תגזול ושהספר יהיה אצלי. כיוון שאני בן כה וכה עובר עליו, אז לפחות שהספר יהיה אצלי. אז עכשיו כן, זה כמובן טעות בהבנת גדרי לא תחמוד, והוא גם ידע את זה, הוא יודע שיודע, אבל נגיד לצורך הדיון שזה באמת היה נכון. בכל זאת, התחושה היא שיש פה משהו פגום בשיקול הזה. מה פגום בשיקול הזה? מה שפגום בשיקול הזה, נדמה לי, זה שאתה, גם אם החשבון שלך הוא נכון, את את החשבונות שלך תעשה על הכסף שלך, לא שלי. אז כשאתה מחליט, אני עושה עכשיו חשבון שהוא כולי, אני בתוך עצמי מול הקדוש ברוך הוא, השני לא קיים בכלל בשטח. יש לי או לא תחמוד, או לא תגזול. בשני המקרים אני עובר עליו, אז לפחות שהספר יהיה אצלי, הוא לא במרקע בכלל, הוא מחוק. זאת אומרת, זה אני והקדוש ברוך הוא. אתה והקדוש ברוך הוא נמצאים בדברים שנוגעים אליך, לממון שלך. אתה לא יכול לעשות, כן, אתה לא, חשבון ההלכתי, גם אם הוא נכון, לא בישהו לא נכון, זה מה שאני אומר. גם אם הוא היה נכון, עדיין אסור לך לקחת את זה. למה? בשחשבונות הלכתיים נכונים אתה עושה על הכסף שלך, לא על הכסף שלי. גם אם הם נכונים, לא בגלל שהם לא נכונים, כי זה הגבלה טריטוריאלית. זאת אומרת, החשבונות ההלכתיים שלך לא יכולים להכתיב מה אתה תעשה עם כסף שלי. אני אתן לכם דוגמה אחרת, שפעם היה לי איזה ויכוח עם מישהו. האם, הרי כל המצוות נדחות בפני פיקוח נפש, חוץ משלוש עבירות חמורות, נכון? אבל עכשיו אני צריך איבר להשתלה. אז אני תוקף את חברי, מוציא ממנו כליה, בצורה לגמרי בסדר, עם מנתח מומחה, הוא יישאר בחיים, אפשר לחיות עם כליה אחת.
עשו את זה מספיק פעמים.
עשו את זה מספיק פעמים. כן, אני לא יודע.
בפרט, כל פעם, תופסים את היער, בראש, הוא מתעורר, בלי כליה.
באמת? אוקיי. אז נו, אז הנה, ההלכה בעצם אומרת שזה מותר. אולי מצווה אפילו. זה מה זה? זה איסור חובל, לכל היותר, נכון? איסור חובל. הוא נדחה לפני פיקוח נפש, הרי יש רק שלוש עברות שלו נדחה לפני פיקוח נפש, שלא לדבר על לשדות בנק, אם אני צריך כדי להשתיל כליה. אין לי כסף, אבל לשדות בנק, מה הבעיה? מה זה לא תגזול? בסדר, לא תגזול, זה לא אחת לשלוש עברות החמורות. אז למה לא לעשות את זה? כן, פיקוח נפש.
יש את המקרה של דודי, ואולי כמה. האם הוא מותר לו
לצפות? כן, כן. אני מקווה שאני עוד אגיע אליו. עוד רגע. אבל למה באמת אי אפשר לעשות את זה? או שאולי אפשר. היה מישהו שרצה לטעון שאפשר, הוא פסק חשוב. היה לי ויכוח איתו. הוא רצה לטעון שכן, זה מותר.
לא, יש
גמרא
אבל שמי שמציל, אז אתה פטור אם הוא הזיק למישהו.
מה?
זה רק הוא יהיה
לו כשהוא יזיק. לא, ברור. אם הוא הזיק, אז זה משהו אחר. זה פטור, זה לא שמותר לעשות את זה.
אדם נמצא על סף רעב, הוא רוצה לגנוב אוכל כדי לשרוד.
כן. גם שם, באמת, כנראה לא אפשרי.
האם הוא
עצר
לו לצחוק?
דיברנו על השואה,
אבל זה
לא היה
מושגי בעלות.
מה? דיברנו על זה בשיעור שדיבר
על
מושג הבעלות. כן. לא, זה משהו אחר, לא. אם אני רעב, זה לא אומר שאין מושגי בעלות. צריך להיות שכל החברה נמצאת באיזושהי סיטואציה בעייתית.
אז תראו... אדם שמרדף, הוא יכול להגן על עצמו עם המון שמשך, הוא לא יכול לבוא...
אז זה מה שישר עוד בקמה, עוד רגע. רשי, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט אני אגיד. אז הנקודה היא ש גם אם השיקול ההלכתי הזה נכון, אבל שיקולים נכונים תעשה על הכליות שלך, לא על הכליות שלי. אתה מבין? זה לא חשבון של עבירה כנגד מצווה או מי דוחה את מי. זה מגבלה מלגב, לא מבפנים, לא מבחוץ. זאת אומרת, היכולת שלי לדאוג לעצמי נעצרת בטריטוריה של השני. לא בגלל שיש משהו שיקול הלכתי, לא בגלל שיש משהו לא נכון בשיקול ההלכתי שלי. הכל נכון. אבל שיקולים הלכתיים נכונים אני עושה על הממון שלי, לא לממון של מישהו אחר. וכאן באמת אני מגיע לרשי הזה. רשי בבקרה, בדף סמך, רשי אומר שם, או הגמרא אומרת שם, שאדם לא יכול להציל עצמו בממון חברו. תמיד המלך שואל את הסנהדרין וכולי, אדם לא יכול להציל עצמו בממון חברו. אז רוב הראשונים שם מסבירים מה הכוונה. בפשטות, מה הסיטואציה? הסיטואציה היא באדם נרדף, הוא עומד למות, הוא יכול להציל את עצמו אם הוא ישרוף איזה גדיש, או כתבועה של הזולת. שאלה אם הוא יכול לעשות את זה. כתוב בגמרא שלו. לא, הוא צריך למות ולא להזיק או לא לגזול מהממון של השני. אבל רוב הראשונים שבאמת מתקשים בזה, הרי לא תגזול, זה לא אחת משלוש עבירות החמורות, אז הם אומרים מותר לו, אבל יצא לשלם. זה הכוונה שאסור לאדם להציל עצמו ממון חברו, הכוונה שהוא צריך לשלם. הצד שמותר לו להציע עצמו ממון חברו זה צד שאומר שאפילו לא יצטרך לשלם אחרי זה. בסדר? שזה כמובן המחיר של השיטה הזאת. המחיר של השיטה הזאת יוצא שהיא יוצאת לא הגיונית בצד השני. אז מה הצד שמותר לאדם להציע עצמו ממון חברו שאפילו לא יצטרך לשלם לשני הזה? זה לא הגיוני בכלל. זה רשי באמת... אוטרה זה לא חשוב, תשלם עם האוטרה. אוטרה זה אומר שלא עברת לא תגזור. אבל לשלם, אתה צריך לשלם.
ולכן רצונו שאני אשרוף עכשיו את הגזול.
לא, אין בעיה שזה רצונו, גם רצונו שאתה שלם. מה האיסור להזיק? למה אתה משלם על זה שאתה מזיק? אז יש דעות שבכלל אין איסור, למרות שאתה צריך לשלם. אז למה אם אין איסור, למה אתה צריך לשלם?
מי חנה לאדם שתעשה מתורם המונו,
כן, אבל הוא היה מאוד שמח. מאוד שמח, הוא רק רוצה שתשלם לו על הגדיש. הוא נורא שמח ששרפת ושילמת. הוא מאוד שמח, אבל תשלם. חוץ מזה, אתה גם יכול להציל את החיים בממונך, אז בסדר, תשקיע את הממון שלך ולהציל את החיים, למה את הממון שלי?
לא,
אחרי זה תשלם לי, ובזה בעצם ניצלת את חייך בממון שלך. בכל אופן, מה שאני, רש"י באמת אומר זה כפשוטו. פעם שמעתי שהרב ליכטנשטיין אמר על זה שזה צריך להיות טעות סופר, זה לא יכול להיות הרש"י הזה. תלמיד טועה, כן, כמו שאומרים תמיד, כשמשהו לא מסתדר. כי באמת רק שלוש עבירות הן עבירות חמורות של לדחות בפני פיקוח נפש, ולא מצאנו שלא תגזול לאחת משלוש עבירות החמורות. אני אגיד לכם יותר מזה, בבניין ציון של ארוך לנר, הוא מרחיב את זה לכל איסורי בן אדם לחברו. הזכרתי את זה כשדיברנו על חושן משפט. הוא מרחיב את זה לכל איסורי בן אדם לחברו, יש יארג ואל יעבור. הוא מביא את התוספות הזה לגבי הלבנת פנים, כמותב לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ולא ילבין פני חברו ברבים. אז תוספות אומר, למה? כי זה אביזרה יהודה הרעיות. אביזרה יהודה רציחה, סליחה. האדם מסתלק מהפנים, לא יודע, הסבר מוזר כזה, שזה אביזרה יהודה רציחה, ולכן יהרג ואל יעבור. והרוך הנר אומר, לא, זה לא בגלל אביזרה יהודה רציחה, אלא בגלל שמצווה שבין אדם לחברו דוחה פיקוח נפש, פיקוח נפש לא דוחה אותה. זה הכל. ולכן הוא אומר שזה נכון לכל דבר, לביוש, לגזלה, לנזק, כל העבירות שבין אדם לחברו, יש עליהם יהרג ואל יעבור, הוא מביא גם את הרש"י הזה בתור מקור, ונדמה שהזכרתי אז כשדיברנו...
רשב"א,
יש רשב"א בתשובה, יש רשב"א בתשובה, שכשהוא חולק על הרש"י הזה, אני לא יודע איך זה הרש"י הזה, הוא מבין אימור... בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, הרשב"א שחולק על רש"י, לא כל הראשונים מבין את הנימוק הזה, אבל יש כמה, הוא כותב שם בתשובה שלמה באמת אסור לך להציל את עצמך, רק אתה, זאת אומרת, מה שכתוב, למה באמת מותר לך, רק אתה חייב לשלם, ולא שיש איסור, אז הוא אומר, בגלל שהשני גם משועבד להציל אותך, כי יש לו תעמוד אדם רעך. אז כיוון שהוא בן כל מקום משועבד להציל אותך, אז כבר אתה לוקח את זה בעצמך, שזה אגב גם חידוש, כי הוא משועבד להציל אותך לא ממונית, הוא משועבד ביורדיה, איסורית. אבל הממון הוא ממון שלו, אם הוא מחליט להיות עבריין זה חשבון שלו. אתה לא יכול לקחת את הממון, הממון הוא לא שלך במובן המשפטי. זה לא חושב משפט, זה יורה דעה. אבל ככה הוא טוען. אז מזה באמת אפשר לראות שברמה המהותית גם הוא מסכים עם רש"י. שלולי זה היה משועבד, אז היה אסור לי לקחת את הממון אפילו שהייתי מת. למה? הרי לא תגזול לדחה לפני פיקוח נפש.
למה זה משועבד?
כי יש לו את עמוד אדם רעך, הוא צריך להציל אותי. אז... אז, אז רואים שבתפיסה לפחות גם הרשב"א מסכים עם רש"י. ומה הרעיון מאחורי זה? הרעיון מאחורי זה נדמה לי הוא שכל המצוות נדחות בפני פיקוח נפש. כל העבירות, כן, נדחות בפני, בפני פיקוח נפש. גם לא תגזול נדחה. אז מה אם הוא נדחה? אבל עדיין זה כסף שלי. כן, כשדיברתי על חושב משפט דיברתי על זה. זאת אומרת, אתה כשאתה מתלבט האם לקחת את הממון שלי כדי להציל את החיים שלך, היסוד של ההתלבטות הוא לא בגלל איסור לא תרצח. זה ממון שלי. בגלל שהממון הוא שלי, יש גם איסור לא תרצח. איסור לא תרצח, איסור לא תגזול, סליחה. איסור לא תגזול נדחה לפני פיקוח נפש, כמו כל האיסורים האחרים. אבל זה, מה עם זה שזה שלי? יש לך הצדקה הלכתית. אין פגם בשיקול ההלכתי שלך שאומר שתיקח את הממון שלי. אבל את השיקולים ההלכתיים שלך תעשה על הממון שלך, לא על הממון שלי. אתה לא יכול לקחת את זה, זה כאילו שיש איזשהו קיר פיזי, שלא מאפשר לך לקחת את זה, לא בגלל איזה מניעה הלכתית, זה לא דחייה נורמטיבית, זה טריטוריה. זאת אומרת, על הטריטוריה שלי, אתה לא יכול לעשות שיקולים הלכתיים, גם אם הם נכונים. כיוון שמוטת השליטה שלך, כשאתה עושה שיקולים הלכתיים, היא על הטריטוריה שלך ולא מעבר לזה. אז זה עוד דוגמה לכלל ההכרעה הזה שמדבר על, 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 על טריטוריה המתוחמת. כן, של החובה ההלכתית. לא בגלל שיש איזושהי נורמה חיצונית שדוחה את זה, כי איסור לא תגזול, נדחה. אין נורמה אחרת שבגללה נדחית הזכות הזאת שלי להציל את חיי. זה לא בגלל נורמה חיצונית, אלא הזכות הזאת מלגב מוגבלת. אבל היא לא יכולה להגיע למקומות ששייכים לזולת. אולי נמשיך קצת בפעם הבאה גם.
עד כאן שורו של הרב מיכאל אברהם יום חמישי, כ"א באדר תשע"ב, 15 במרץ 2012.
אתם רוצים איזה קובץ? או זה רק... או שזה רק...
אני אחר כך מעתיק את זה למחשב. כן, אני מעתיק את זה למחשב ואני גם ממיר את זה ל-MP3.
נו, MP3.